בוקר טוב גם למאזינים שלנו בסודן, מהפכה נעימה. כן, אתם על 103 FM ו-104.5 FM. אני ארץ סגל ויטי בולפן, ודוד, ורטיים, מזרחי.
בוקר טוב, בוקר טוב. אני שומע שאנחנו עשינו שם את ההפיכה, לא?
לא, יש טענות כאלה, אני לא יודע.
אוקיי.
לא יודע מי עלה על השלטון. יש לנו הסכם עם הממשלה הקודמת, שאלה עם הקושרים, עם המהפכנים, יכבדו את ההסכם. הנה, אני רוצה לתת פה קרדיט למהפכנים שלנו, עורך ומפיק אסף צ'ן, עבור, אחראית על השידור, מעיין קסטרו לויטין, וברדיו צפון, אמג'אד ספרטקוס בדר. וכן.
רגע, הוא קשור לרביע?
הוא אח שלו. בוקר טוב. ההצתה אצלך היא מאוד מהירה. משהו.
אני רק חמש שנים פה.
כן. אין ספק שאתה מהיר. מהיר. זה הטיעון. טוב, טוב. יש לנו תוכנית קדושה.
אתה אומר במושג אידיוט שימושי, אני על התקן של האידיוט. השימושי פחות קצת.
כן, אתה כאילו, כשמדברים על אידיוטי, כאילו אתה לא יכול לשמש יותר. אבל אתה אידיוט, זה נחמד. זה גם משהו בחיים.
תכונה חבל.
לגמרי.
כל חצר הייתה צריכה ליצן.
בדיוק, אתה יודע, אבל אין לך מזל. כי אם היית, נגיד, 200 שנה קודם, אז היינו יכולים להלביש אותך בבגדים האלה, הצבעונים.
מה שאתה, יכולתי להתפרנס
מזה. ליצנים האלה, ליצני המלך, הם כאילו, זה התפקיד חשוב.
ברור.
זה בעצם הסטנדאפיסט של פעם.
הם האלטר אגו של העם.
בדיוק.
הם יכלו להגיד על היצנים, יכלו להגיד את האמת שאסור היה להגיד, כי היה מין פיסי כזה שאסור להגיד.
כן, לא פיסי, פחדו על המלך, תגיד למלך דברים.
גם פיסי זה פחד.
כן, פיסי זה פחד אפילו יותר גדול מהמלך.
נכון, הוא פשוט פחד מתורבת.
כי לא הכל היה מוקלט ומצולם, היית יכול להגיד דברים.
זה קצת כמו הפסיב אגרסיב של היום. כשאתה אומר את זה כאילו בחיוך, זה בעצם, אתה אומר, יכול להגיד את האמת וזה נותן לזה לגיטימציה, הכשר. אז הליצן יכול היה לספר בדיחות שהם האמת המרה, אבל האמת, ועדיין לצאת בסדר.
במידה מסוימת, כל הסטנדאפ, והסטנדאפ החכם, לא סטנדאפ, תגידו לי, למה הכלבים מריחים לעצמם, אתה יודע.
למה הקורדים לובשים מדעי הסיר? כאלה, מכיר?
לא, כבר אין את זה. היום, מאז אלן קינג, שהיה סטנדאפיסט אמריקאי יהודי, הכל עבר לאובזרוויישן, אין בדיחות היום, כאילו, אין אבנר דן יותר, וכאילו, אז היום גם בארצות הברית, וכמובן שזה משפיע על העת, כל זה כאילו, הבחנה, אתה יודע, כל מיני הבחנות.
כן, אינסייטים כאלה.
כן. אבל אין בדיחות, כאילו, בדיחות כאילו, יש בדיחות, אבל לא...
לא, דן, אני אגיד לך מה, יש שני סטנדאפיסטים בישראל שמצחיקים אותי, שום, אני לא רואה הופעות סטנדאפ, אבל על המסך, מה שנקרא, זה עדי אשכנזי לפרקים. סטנדאפיסטית וקטורזה. לא יודע למה, לא יודע איך, הם מצחיקים אותי, אני יושב ורואה את הבדיחות הכי, באמת, סליחה, לא, זה הכי תפלות, הכי קלישאה שכותבת את עצמה, הכי מתבקשות, וזה מצחיק אותי. ויש אחרים שמאוד לא.
אני מצחיק עוד, מי שמצחיק, מצחיק, לא אכנס פה לתת שמות.
כן, למה לא?
הילדים שלי מאוד אוהבים את הבחור הזה, ברק. מה השם שלו הפרטי?
מה, דור החדש?
כן. מה השם של, נו, תחשב אני יוצא אידיוט, בומר וזה, כן, אבל אני ממש, אני בומר, אבל אני אוהב סטנדאפ אמריקאי, אני אמרתי לך, אני סאקר של, יונתן ברק, הנה, יונתן ברק.
מכיר אותו, חבר שלי בפייסבוק או משהו.
עכשיו אומרים לי שהוא הבן של רותי אולצמן משוקולד מנטה מסטיק, והבנים שלי וגם הבת שלי הגדולה.
אוקיי, זו הערת עורך הכי הומואית ששמעתי בשנה האחרונה, אבל אוקיי.
למה אתה?
שוקולד מנטה מסטיק? מה זה הרפרנס הזה?
א', שוקולד מנטה מסטיק, זה גם רפרנס לכדורגל, אתה יודע. זה היה בביתר ירושלים, היה קשרים, שוקולד מנטה מסטיק. אורי מלמיליאן, דני נוימן וויקטור לוי. בזמן אמת. סתם זה כאילו. כן, לא, אבל לא, אני רציתי להיות, נגיד משהו מצחיק עכשיו, אני לא יוצא לי. אני מרגיש כאילו, אני גם לא רב איתך. אני כאילו מקנה, כי בתוכנית הקודמת יש כאילו אמוציות ודם.
הקודמת זה בן וינון.
כן, ואנחנו כאילו, אתה יודע, אנחנו על מי מנוחות, כמו שני הומואים זקנים על חוף היום. אתה מבין? לא, אתה אמרת הומואים. אז עכשיו לי אסור.
תפסת את טרמפ.
כן, לא, אבל זה כאילו, אנחנו לא במשחק. אנחנו כאילו, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על ימים עברו.
תשמע, אנחנו לא צריכים את השואו הזה.
צריך לומר שאני, אתה יודע, שמך עלה, גם שלי, עולה במשפט מדי פעם, בהקשרים שונים משנים, אתה יודע, מה מתברר?
דווקא בהקשר דומה, שנינו, לך, אתה עבדת בוואלה, יש לך איזה מכתף שם, שאילן ישועה הציע לך, וקיבלת אישור מטעם הממונים שם, להביא אותך לכתוב, כשריקלין לא רצה או משהו כזה.
לא, אני הרגעתי, הסיפור שלי הוא שבזמן אמת, שאינון היה עורך, ואתה זוכר את זה, אני סגרתי איתו עסקה. ואז אילן ישוע לא אישר אותה. אחרי שכבר התחילו את המהלך של הפרקליטות על וואלה, רק אז גייסו אותי. כשגיליתי את זה בשידור חי בגלי צהל, התפטרתי.
זה אני זוכר.
יפה, כאילו אמרתי, אני לא מוכן, אני לא בן אדם שמשחקים. הדבר הכי מדהים שם היה שאדון אבירה מלד, היום עורך חדשות 13,
מנכ״ל,
היה בטוח ומשוכנע ב-100% שמשפחת אלוביץ' רצתה לפטר אותו. כי זה מה שאילן אמר לו, אמר, הם רוצים לפטר אותך, הם רוצים לפגוע, ואז במשפט מתגלה שזה ממש לא נכון, להפך, משפחת אלוביץ' אומרת לא לפטר, מי שרוצה לפטר אותו, זה אילן ישוע, ראית את הפרוטוקול של החקירה הנגדית, זה מדהים.
אבל אני חייב להגיד, תראה, קודם כל צריך להגיד את האמת, גם אבירם מלאד וגם מיכל קליין, שעוד שניהם אני מכיר באופן אישי, כי עבדתי איתם.
די התפרקו על התוכן.
לא, לא, לא. תמכו בתזה של אילן ישוע, אנשים מדברים פה על התפרקות התיק, התקלפות התיק, מי שכבטה,
לא, אתה צריך לראות את
זה, הם תמכו בתזה שלו, ואתה יודע, לא צריך, אני אומר לך, כי גם אני תומך, מה זה תומך בתזה, זאת הייתה המציאות אז, אבל לצד זה, יש משהו שלא מדברים עליו מספיק, או שדיברו עליו ולא אנחנו כאן בתוכנית, שזה כן, אילן ישוע כטיפוס.
אני אגיד לך מה הסיפור.
במובן הזה, בן צור וז'נחן וכל החבורה של ההגנה, בוא נגיד, אני מבין קטן מאוד במשפטים, אבל היא עשתה מאוד נכון בהבחונה את האישיות הבעייתית שלו.
אני רוצה להגיד לך משהו, סיפור. אני אתן לך סיפור. אני חושב שעובדי וואלה שנאו את אילן ישוע. אתה יודע את זה. שנאו שנאה עזה. הם גם לא אהבו מאוד את נתניהו. ולכן זה התחבר להם מעולה לדבר על ההתערבות רק מענייני נתניהו. אבל מה שבית המשפט, מה שמצאנו בבית המשפט, בגלל אותו אוצר של מיילים ו-SMS'ים וכולי, או שהפרקליטות לא תרחה לבדוק ולא ידע עליו, זה רשלנות, או שהיא ידע עליו ולא העבירה אותו לסנגוריה, וזה בזדון, וזה עוד יותר חמור, וזה כאילו, אין בכלל, אתה צריך להבין.
אבל אמרו לך שהשאלה כאן היא שאלת, גם ההיקף, וגם אנחנו לא נחזור על זה, וגם מה ניתן בתמורה, זו את השאלות, זה שהיו עוד מקרים, זה שאילן, סליחה על הביטוי, התנהג בצורה בהמית לעובדים ושנו אותו, אני הראשון שסכים איתך.
ורטיים, היה קל לעובדים לבוא להגיד שהיה התערבות רק לביבי.
לא, 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 עזוב, אתה לא באמת מאמין בזה.
אני אגיד לך מה, בעיניי הרבה יותר חמור, בעיניי, אני כן. אני בהחלט מאמין בזה. אני חושב שכולכם, אחד מכם, לא...
שונאי ביבי.
כן. ואני לא חושב שאתה...
בואי נספר לך סוד, אתה יודע מתי היה היום שהתחלתי לשנוא את ביבי?
מתי?
ביום שבו כפו עליי פעם אחר פעם לא לעלות אייטמים נגד רעייתו ונגדו. זה היה היום שהתחלתי לשנוא אותו.
בסדר גמור. כפו עליך, וכפו גם, אתה יודע...
ביום שבו נסעתי לירח דבש ביפן, ובמטוס מטוקיו אני יורד, נוחת, מקבל SMS, היי, טור סיכום השנה שלך, שכלל ביקורת על נתניהו, ירד מהאוויר, תודה.
יפה.
זה היה היום שהתחלתי לשנוא אותו.
ואהבת, ואני מבין שמאוד אהבת את אילן ישוע, שאומר לך נגיד דברים לעשות על עיתון הארץ.
קודם כל כבר תהית, הוא לא אמר, הוא צעק.
אוקיי, ועל עיתון הארץ. עכשיו אני אגיד לך מה הבעיה, והיו גם עוד מקרים מסחרים.
אגב, לא רק על הארץ, על כל אחד, תקשיב, יש כאן חבורה, הייתי אומר אשכנזית לבנה, אבל אילן לא אשכנזי, אבל עדיין המנטליות היא אותה מנטליות, ששומרת אחד על השני, של אנשים חזקים בפוליטיקה ובתקשורת, והם שמרו אחד על השני, ושומרים אחד על השני, ואילן היה חלק מהמשחק הזה, אין בכלל שאלה.
אני אגיד לך מה הדבר החמור, בין הדברים שמתגלים במשפט, בעיניי הדבר החמור זה העובדה, ההנחות שעשו לגורמים מסחרים, כולל לחברות ציבוריות, חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה. יש לזה משמעות. אם אתה לא מעביר ידיעה על חברה מסחרית שנסחרת בבורסה, אתה כביכול, אני אומר, לכאורה, אתה פוגע בי כמשקיע, שאני לא יודע, אתה מצנזר את האמת. תראה, המשפט הזה עוד יימשך הרבה זמן, הוא
אני רק יכול להגיד לך משהו רגע, כי אני חייב לסכם, כי באמת הייתי...
לא, לא, אנחנו לא נסכם, כאילו, עכשיו את המשפט, כן?
ברור שלא נסכם וגמרנו, ואני כן רוצה להגיד משהו על אילן, כי העלית אותו. תשמע, אילן ישוע, מנכ"ל עד התביעה מספר אחת. מה שמעניין במי שמכיר אותו, זה שדי ברור שהוא לא צדיק פה, ודי ברור שהוא עשה את כל המהלך הזה של ההקלטה, ובסופו של דבר,
ההליכה
כדי להציל את עצמו, זה ברור שאחרת הוא היה מואשם בפלילים, כמו החברים האחרים שם סביב השולחן, בגלל שהוא היה שותף להליך לכאורה פלילי.
אבל לכן אנחנו שואלים, מה מעמדו המשפטי? לא, לכן זה שאלה, מה עם מעמדו המשפטי? כי אם אתה חלק מהעבירה, ואתה מעיד נגד העבירה, אז אתה צריך להיות עד מדינה, וצריך להגיד מה העבירות. הרי פה אחד הטענות שאמרנו, תשוב, אני לא ניכנס לכל המשפט, אחד הטענות המרכזיות, שאחד הסעיפים המרכזיים בתיק 4000, הוא סעיף יד 2. לפי הטענה, ב-2013, החתימה בסופו דבר של נתניהו, בגלל חוק הבזק, על האפשרות של המחירה, הכניסה אותו לכתב האישום. מר ישוע, שהיה בסופו של דבר אחד המורווחים הגדולים מהעסקה הזאת, ומדווח עליה, וגם לחץ, בזמן אמת, כי הוא היה מאוד מאוד לחוץ שהעסקה הזאת תקרה, כי היא נכנסה לו כסף, הוא לא שחקן במגרש הזה. אבל בסדר, תשמע, אני...
אדם מוסרי, אחרי שהיה קורה לו מה שקרה, אחרי שביבי חטף את האתר, ביבי המשפחה שלו, האתר הזה היה חטוף גם ככה, על ידי הרבה גורמים, אבל הוא לא חטף אותו, רגע, הוא קלע
אני
אותו.
אני רואה את הדברים.
בסדר, אז אני אומר לך על דעתי, דעתי והניסיון שלי.
בביבי.
לא, לא, לא.
בוודאי
אבל
שכן.
אבל עצוב, אני אומר לך, הרצף, האינטנסיביות והכל וזה, אבל אדם מוסרי באמת, okay. אחרי שהיה קורה דבר כזה, בטח ברמת המשכורות והיכולות שלו, היה צריך לשים את המפתחות. לא היה צריך להישאר שלוש פאקינג שנים, לא תגיד חצי שנה שאתה אומר זה יעבור, שלוש שנים, ולהקליט, ולהוסיף, ופה, ושם. אדם באמת מוסרי, אם לי היה, שלא אומרים כאן על איזה עובד בדסק שמרוויח 6,000 שקל, ולא על איזה עורך או כתב שמרוויח 10,500, צריך לפרנס 3 ילדים. נוריד כאן בן אדם, מיליונר.
אני אומר לך,
מיליונר.
אני אומר לך,
אם אתה רואה שנעשה כזה עוול, תתפטר.
אני אומר לך שאמרתי את זה בזמן אמת, ואמרתי את זה גם לינון, בשעות שהייתי שומע את מר ישוע צורח עליו. הייתי שומע אותו צורח בטלפון, חופשות משותפות וכולי, ואני אומר לך, זה לא ביבי, וזה לא, זה כל מערכת, וואלה, לא הייתה מערכת חדשות במובן הרגיל. תראה, בכל מקום יש לחצים, ובכל מקום המול לפעמים קובע, תעשה כך וכך, ובכל מקום האורחים, ואתה יודע, אני ראיתי, אמרתי לך, בעיניים שתי, איך משנים כתבה על עול, אדם שמאוד מאוד אהבתי, אמנון דנקנר, שגידל אותי, ממש מורי ורבי, כן? ראיתי אותו לוקח כתבה שלמה של עומרי אסנאים, ומשנה אותה לחלוטין.
אבל זה לא הסיפור, שנייה. נשמה, הסיפור לא, מה, לא. קיבלו בתמורה. כולם יכולים להפעיל לחצים, ואין ספק נראה. שוואלה היה רגע, תאר שפתח תקשיב, את רגליו. ורטיים, זה בכלל אין ורטיים. שאלה.
ורטיים, לגבי התמורה אנחנו נדבר, אמרתי לך, אני מחכה עדיין שיעמידו לדין את התאגידים שלא העמידו אותם, אתה מבין? דבר שמיכאל דבורין גילה ואני חשפתי דרכו באמצעותו, אממה, אני חושב שוואלה לא היה בסטנדרט עיתונאי ולו מינימלי, בגלל שמי שניהל את וואלה בפועל, צריך לומר, מי שבעצם קבע הכל, זה לא האורחים של וואלה, אלא אילן ישוע, ואתם יודעים את זה, כל אחד שהיה שם יודע את זה, זה לא היה רק בנתניהו, זה היה בכל דבר.
אבל זאת לא השאלה.
בסדר, עכשיו, אבל עכשיו
זה
אומרים...
זה שהרצוג מתקשר ואומר, אני רוצה שתעזיז לי ככה ותשנה כן, לי כותרת, כן, ותעשה לי ככה, כן, והוא בא ונותן כן, הוראה לאורך, כן, והאורך נלחם או לא נלחם ומשנה, כן, זה עדיין לא אומר שהוא קיבל תמורה.
איך אתה יודע שהוא קיבל? רגע, אבל אתה טעונה
לתמורה. זאת הטענה, רגע, זה כתב האישום.
שאלה שלי, גם ב-2015, אתה ידעת שביבי הולך להיות ראש ממשלה? אנחנו מדברים
על תקופת... מה, בבחירות?
כן.
מה זה ידעתי? הוא נבחר.
לא, אני שואל, אבל הסיוע של אילן ישוע להרצוג...
הוא היה שר תקשורת.
שנייה, הוא לא היה שר תקשורת ב-2015. אני שואל אותך שאלה פשוטה.
עד 2015 הוא היה.
הוא לא היה שר התקשורת, גלעד ארדן היה ב-2015. אני שואל אותך שאלה מאוד מאוד פשוטה. אם יש ב-2015, שנתניהו כשהרצוג עומד בראש המחנה הציוני מול נתניהו, מי הוביל בסקרים?
הרצוג.
יפה. אז כלומר, יכול יבוא לטעון מי שיטען. תשמע, כשאילן ישוע נותן שירותים להרצוג, הוא לא יודע שביבי נתניהו הולך להיות ראש ממשלה.
זה נכון, אבל מי שמחזיק באותו רגע בתיק, זה נתניהו.
הוא לא מחזיק באותו רגע בתיק.
בממשלה.
לא קשור, עדיין, אף אחד לא טוען את זה. אתה בא וטוען, הרי התזה של הפרקליטות, כפי שהבנתי אותה גם מהאובטורי של שופטת המחוזי, ליאת מרגולין, בתיק איתה מרשמוני, שסיקור חיובי או סיקור רועד או הורדה, היא מסייעת לך כפוליטיקאי, זה לממש לממש את הצמיחה אחר כך בבחירות. עכשיו אני אומר לך, ב-2015 אתה לא יכול לבוא ולטעון שהיה ברור שנתניהו הולך לזכות בבחירות, כי היה בפירוש עד השבוע האחרון בכל הסקרים המחנה הציוני הוביל, אבל...
כן, אנחנו כאן...
בדיוק, אנחנו כאילו זה חלב שנשפח, נכון. אנחנו, יש משפט, מנהלים אותו עורכי דין מצוינים, לפחות מצד ההגנה, עכשיו אנחנו נתקדם,